מכיוון שהיום בלילה זה השיעור האחרון שיש לנו לפני חג המצות, סוף שבוע הבא יש כבר שיעורים מיוחדים יותר של בין הזמנים, ולכן אך טבעי שאנחנו עוסקים היום בסוגיה שנוגעת להלכויס החג, אבל תמיד אני משתדל, גם כאשר אנחנו עוסקים בהלכויס החג, לעסוק בסוגיות כלליות שיש להם משקל ומשמעות, ותועלת גם בסוגיות רבות ולא רק בסוגיה מסוימת אחת. והיום בלילה נושא של השיעור זה מצה ואפיקומן. אנחנו מתחילים לליל הסדר עם אכילס מצה ומסיימים את ליל הסדר באכילס מצה, ואין מפתיע לנחר הפסח אפיקומן. ויש פולמוס גדול בדברי הראשונים ואחרונים, איזה משתי האכילות עיקר מצוות אכילס מצה? אם כזית ראשונה, או שמה כזית אחרונה שאוכלים לשם אפיקומן. רש"י והרשב"ם, קי"ט עומד בייס, כאשר המשנה אומרת, אי מפתיע נחר הפסח אפיקומן, ובגמרא מבואר שבסוף הסדר אוכלים אפיקומן כדי שישאר טעם מצה בפיו, כותבים רש"י והרשב"ם, שזאת הכזית האחרונה שאוכלים לשם חויבס מצו. הכזית הראשונה איננו לשם חויבס מצו, ולמה מברכים לפני הכזית הראשונה? משום הסברה של רב חסדא, לאחר שמלקריסוי, חויזר ומבורך. מה זה רב חסדא? קי"ד עומד בייס במסכת פסוחים, ועובר קי"ט עומד א', יש מחלוקת, רב הונא ורב חסדא. מה עושה האדם כאשר בליל הסדר אין לו שום ירק אלא חסה בלבד? חסה שראויה שיקיימו בה מצווה סמורר. מה הוא אוכל לקרפס? רב הונא אומר, הוא אוכל חסה לשם קרפס בכוונה מפורשת שלא לקיים מצווה סמורר, ולכן הוא לא מברך על אכילס סמורר עד שהוא אוכל מורר לאחר מצה. על מצוי סמרוירם יאכלו, קודם מצה ואחר כך מרור. ולכן הוא לא מברך על אכילס מורר עד לאכילה השנייה. אומר רב חסדא, סברה כללית, לאחר שמילא קריסוי חויזר ומבורך, לא סביר, אומר רב חסדא, שאדם אוכל מרור בליל הסדר בלי ברכה, אף על פי שהוא מתכוון לשם חסה, לשם קרפס. לא סביר שלאחר שמילא קריסוי, אחרי שהוא אכל מרור, רק אחר כך הוא נזכר לברך על אכילס מורר. ולכן לשיטת רב חסדא מחלים, מברכים על המורר לפני אכילת חסה לשם קרפס. כותבים רש"י והרשב"ם. כך גם בנוגע לאפיקומן וכזית ראשונה. איכא מצווה מצה, דווקא אפיקומן. אז למה מברכים בתחילת הסדר? סברה של רב חסדא. לאחר שמלקריסוי חויסר ומבורך, אין זה מסתבר. התויסוס קי"ח עומד א' רואים שתי אפשרויות. והתויסוס כותבים שעיקר המצווה זה הכזית הראשונה שאוכלים לתיאבון. ובסוף הסדר אוכלים עוד פעם מצה רק כדי שישאר את המצה בפיו. אחר כך כותבים התויסוס, ואף אם נאמר שעיקר המצווה זה אפיקומן, אין זה תימה שאנחנו מברכים בתחילת הסדר, משום לאחר שמילא קריסוי. משמע שעיקר שיטת התויסוס לא כרש"י ורשב"ם. עיקר שיטת התויסוס כזית ראשונה. אבל גם אם נניח, כפי שכתבו רש"י והרשב"ם, גם אם נניח שעיקר המצווה זה אפיקומן, אין זה תימה. למה הם מברכים בתחילת הסדר? משום לאחר שמילא קריסוי, לא מסתבר שחויזר ומבורך. יש סוגיה שלישית, שאף היא מושתתת על הסברה של רב חסדא. וגם בה יש דילמה, מה עיקר המצווה? הראשון או השני? וזה הסוגיה של תקיעס דמיושב ותקיעס דמעומד. וגם פה יש שאלה, באיזה תקיעות אנחנו מקיימים את עיקר המצווה של תקיעס שופר? כותבים התוספות פסוחים קי"ט עמוד א', כאשר התוספות דנים בסוגיה של רב הונא ורב חסדא, שעיקר תקיעס שופר זה דווקא תקיעס דמעומד, שתוקעים על סדר הברכות של מלכי זכרוני שופר. התקיעות הראשונות, כי יש דמי יושב, נועדו רק לערבב את השטן. אז למה מברכים לפני התקיעות הראשונות? לשמוע כל שויפור? לאחר שמילה קרייסוי. אז בתקיעס לא מתאים הלשון לאחר שמילה קרייסוי. הייתי מנסח את הדברים לאחר שמילה אוזניו בכל שויפור. לאחר ששמעו אוזניו את כל השויפור, חוי זה לא מבורך. הרי לנו שלוש סוגיות. שבהם אדם עושה את המצווה פעמיים. קרפס ומורר, כזית ראשון אפיקומן, כי איזה מיושב, כי איזה מועמד, ובגמורר לא מצינו את המחלוקת הזו אלא לגבי מורר, בדבר הראשונים אנחנו עושים אותה, לגבי איפקוימן ולגבי תקיע שויפון. וכל האחרונים מתקשים להבין סברת רב חיסדא. אנחנו יכולים להבין מה שלא סביר שאדם אוכל למצה בליל הסדר בלי ברכה. שומע 30 קולות שופר בראשונה בלי ברכה, אוכל מרור בלי ברכה. אבל הם לא מקיימים את המצווה עד אחר כך, לכן הברוכי ברוכה לבטולה. ואחרונים, שולחן ערוך הרב, משנה ברורה, כל אחד בסגנונו, תרחו להסביר. מכיוון שבכל זאת הוא עושה את מעשה המצווה, אף על פי שלא מקיים את המצווה, אפשר לברך, ועוד סברות כהנה וכהנה, ובעיניי תמה גדולה. אדם צריך לברך אוי ולסיוסון, ואם יש הפסק בין הברכה לקיום המצווה, הברכה יצא לבטלה, ובכל שלושת המקרים שלנו, ובפרט בליל הסדר, מי מויצי מצו, עד אפיקוימן, עובר שתיים, שלוש, ארבע, תלוי איך הולכים סדר, ויש את כל ההפסקות שבעולם. זמן רב, מורר, כוירך, סיפי יצי יסוסיים, הלל, וסעודה. ובמהלך הסעודה מטבע דברים, אדם מדבר עם בני ביתו, ולא כתוב בשום פסק שאסור לדבר. אז איך זה שמברכים על אכילס מצה בהתחלה ולא מקיימים את המצווה עד אפיקוימן? ומשום הקושי הזה, ולא רק משום הקושי הזה, אבל קודם אני מקדים את היסוד ואחר כך אני אביא את הראיות. ומה שאני אומר עכשיו הוא בניגוד לדברי כמעט כל האחרונים, אולי כל האחרונים, והדברים גם אינם מתיישבים בדברי כל הראשונים כפי שאני אסביר בהמשך השיעור. אבל אני תמיד מתנצל. מעולם לא אמרתי חידוש או הסבר שמתיישב בדברי כל הראשונים והאחרונים. מי שרוצה ללמוד תורה רק שכולם מסכימים לו, צריך להיות קראי. אני לא קראי, ואני לא צדוקי, ואני לא ביתוסי, ואני מאמין בתורה שבעל פה. מי שרוצה ללמוד רק מה שמוסכם על כולם, צריך ללמוד רק את התנ"ך, ולא מעבר לזה. משנה ראשונה בש"ס שנויה במחלוקת, משנה אחרונה בש"ס שנויה במחלוקת, וכל הסוגיות שביניהם. אנחנו רגילים למחלוקות. זה דרכה של תורה וזה תפארתה. אז מעולם לא אמרתי סברה שמתיישבת בכל הראשונים, ובוודאי לא בכל האחרונים, ואף על פי כן. אני אומר מה שנראה עיקר לאני הזדהיתי, והדברים מתיישבים ברוב רובם של דברי הבסינו הראשונים. ואני אומר, אם אדם מברך, הוא חייב לקיים את המצווה ולצי סידי חויבו, סומך לברוכה. ולכן, גם אם עיקר מצווה סמצה זה אפיקוימן, יוצאים ידי חויבו בכזית ראשונה. אף על פי שעיקר המצווה, אחר כך. ואם בירכנו על השויפור, לפני תקיעס המיושב, חייבים לקיים את המצווה בתקיעס המיושב, אף על פי שעיקר התקיעות הם תקיעס למועמד. וכך גם במרור. אילולי הסברה של רב חיסדא, היינו אומרים, עדיף לברך על המצווה שמתקיימת במלואה, בהידורה, בכל פרטיה ודקדוקיה. משום הסברה של רב חיסדא, אנחנו חייבים לברך בהתחלה. אבל מכיוון שבירכנו בהתחלה, צריך לקיים את המצווה בהתחלה, כי אחרת זה ברוכה לבטולה. ואין סתירה בין העובדה שיוצאים ידי חויבו במורה שאוכלים לשם קרפס, וכזית ראשונה של מצה, בתקיעס דמיושב, לבין ההנחה שעיקר המצווה זה דווקא מה שבא אחר כך לא בירכתי. בוריך את עוד אינו אליי נמלך עולם שהכל נהיה מדבר. אז לפני שאני מעריך יותר בביור הדבורים, מה מביא אותי למסקנה כל כך נחרצת? לא רק הקושי בסברה, להסביר למה זה לא ברוכה לבטולה, אם לא מקיימים את המצווה, אלא גם, סוגיה ראשונה בפרק ערב פסוחים, צדיק תעשו מדבייס, כתוב, ערב פסוחים, לאחר חצוי, ססו לאכול, כדי שיוכל מצל את היובן, ובגמור כתוב, משום חיוב הדמצה. משום חיוב הדמצה, אז חזל רצו שיוכל את היובן, ולכן אסו לאכול בערב פסח. אם חיוב הדמצה לא מקיים עד אפיקוימן, אפיקוימן לעולם לא נחל על הסויבו, אז למה אסו לאכול ערב פסח? דווקא אפיקוימן זכר לפסח שנחל על הסויבו. ולכוי רגמרה מפורשת, שכזית ראשונה זה חיוב הדמצה. וכך מבואו בפירוש ברשבם. והרשבם סותר את דבריו, כי דווקא פיוטס עומד בייס, אומר הרשבם, שעיקר מצווה מצה זה דווקא פיקוימן. את זה אוכלים לשם חויבו. וכך גם רשי. אז איך הם יפרשו את הסוגיה הראשונה בערב הפסוחה, משום חיוב הדמצה צריך לאכול על הסויבו. אני תמיד משתדל ליישב גם את דברי האחרונים שאני חולק עליהם. כי הם היו גדולי עולם בציפורנם אבא ממותניי. אז לשיטתם צריך לדחוק. בליל הסדר יש חיוב דמצה. ולכן, משום חיבוס המצווה, תקנו חזל שיוכל מצל את היובן. אף על פי שאותו כזאי שאוכל את היובן זה לא חיוב דמצה. והוא לא מקיים בכזאי שזה מצווה סמצה. אבל בכל זאת, עיקר מצווה מצה זה דווקא פיקוימן שנחל על הסויבה, ומשום שבלילה הזה יש חיוב של אכילס מצה, רצו לפחות שיוכל מצה לתיובן אף על פי שלא מקיים בזה את המצווה. אבל בעיניי הדברים רחוקים כל כך ולא מתיישבים על הלב, ובפרט, בין שלושת הסוגיות שציינתי, מורר וקרפס, כזית ראשונה ואפיקוימן, תקיעס דמיושב ותקיעס דמומד, הקושי הכי גדול שיש לי זה דווקא לגבי אפיקוימן. קל להבין למה תקיעס דמומד יותר חשובים מתקיעס דמיושב, כי תקיעס דמומד הם ביחד עם הפסוקים והברכות של מלכי, זכוי לשויפריס. במיכסו שם, מועדם חלק א', יש עריכות גדולה על מלכי, זכוי לשויפריס, יש מן השוינים שסבורים שזה דיורייטה, והפסוקים הדרשות הן דרשות גמורות. יש מן הראשונים שסבורים שזה אסמכתא. אבל אפשר להבין שדווקא התיאות האחרונות חשובות יותר משום שהן על סדר הברוכס. למה חשוב אכילה שנייה של מרור ולא אכילה ראשונה? כי בתורה כתוב, על מצה ישמרוירים יאכלו, משמע קודם מצה ואחר כך מרור, ולא להקדים את המרור למצה, מובן. אבל למה עיקר מצווה מצה זה באפיקוימן? קשה לי להבין. זכר לפסח שנחל על הסויבה, אבל זכר לפסח לא קשור בעצם למצווה מצה. מורור קשור לפסח. בערב תאכלו מצה, מצה לא קשור דווקא לקורבן פסח. אז למה הרשי והרשבם ועוד ראשונים מצד אחד בתוספות נוקטים שעיקר מצווה מצה דווקא אפיקוימן? משום זכר לפסח שנחל על הסויבה, אבל למה זה נותן משקל למצווה מצה? צורך לא אמר. וגם בזה ערכתי בספר שלי, שיש שני דינים במצה. אמנם בערב תורך למצה זה מצווה בפני עצמו, אבל גם המצה שנחל עם הפסח זה דין נוסף במצה. וממילא המצה הזה שהיו אוכלים במקום פסח נחל על הסויבה. אבל תמצית הדברים, בשלושת הסוגיות האלה, יש מן הראשונים שסבורים שעיקר המצווה מתקיימת בסוף, ואף על פי כן, אנחנו מברכים בתחילה. ומה שאני אומר, מברכים בתחילה, וממילא חייבים לצייס ידי חויבה בתחילה. אבל עיקר ההוכחה שלי, זה דווקא מתקיע שויפה. שואל החזוני שאורך חיים קוף חוף דלת, שהטויסס סתרו דבריהם. פסוכים קוף תזבוב, ציטטתי מקודם, כותבים את תויסס, עיקר מצווה שויפה תקיעס דמעומד. למה מברכים על תקיעס דמיושב שלפניהם? משום רב חיסדא. לאחר שמילה קריסוי, לא סביר לברך. שואל החזון איש, תויסס ראשון על עמד ג' עומד ועס כותבים, שאנחנו מקצרים בתקיעס דמעומד, ולא תוקים תשרת תשת תרת במלכי זכרוי נשויפריס, משום שכבר יצאנו ידי חוי ובתקיעס דמיושב, אז משום תכת הציבורה, מקצרים ומקילים בתקיעס דמעומד. הרי שתויסס סתרו את דבריהם. ואחרי זה נשלוט לא מתרץ. סתירה. אנחנו לא נחרדים מסתירה בתויסס משתי מסכתות. כבר כתב רבנו המרשל בים של שלוימו, בהקדמה לבבא קמא, היו 300 בעלי תוספות. ויש מסכתות שנערכו על ידי פלוני ומסכתות אחרות שנערכו על ידי אמוני. ולכן מצוי מאוד בשס סתירות בתויסס, בפרט ממסכת למסכת. אבל אם יש כאן סתירה, גם הר"ן סותר את דבריו. וזה יותר בעיה. ושני הר"ן זה בראש השונה. האחד בראש השונה דף ג' מדף יריף, והשני בדף י' מדף יריף. ושתי ההלכות שכותבים את תויסס, שניהם כתובים בר"ן. שעיקר התקיעס הם תקיעים אז למעומד, מברכים על תקיעס למיושב משום לאח השם מלא קרייסוי, בר"ן גם כותב כדברי תויסס בשם עריף, שמקצרים בתקיעס למעומד משום שכבר יצאנו ידי חויבו. ומה שעוד יותר בעייתי, שגם הטור סותר את דבריו בהלכה שויפו. וזה ודאי לא יעלה על הדעת. הטור, טוב קוף פייחס, וטוב קוף צדיק בייס. טוב קוף פייחס הוא כותב כדברי התויסס בפסוכים, טוב קוף צדיק בייס כדברי התויסס בראשונה. וסתירה בדברי הטור, ודאי זה תימא גדולה. ובהכרח שאין כאן סתירה. וזה ראיה עצומה לדבריי. אין סתירה בין שתי ההנחות. עיקר מצווה שויפס את קיעס דמעומד, על סיידא מלכי זכרוני שויפס. ויאף על פי כן אנחנו יצאנו ידי חובה, בתקיעס דמיושב. ומכיוון שבהכרח צורך לא ימכן בתקיעס, כך גם באכילס מצה, וכך גם באכילת מרור. יסוד הדברים. עצם ההנחה, שאדם יכול לקיים מצווה, ולצאת בה ידי חויבו, ולחזור ולקיים אותה, ולהשלים את כל מה שהחזיר בפעם ראשונה. ולא הפסיד, ולא יצא נפסד. אפשר לקיים מצווה, אם זה באופן של בדיעבד, או באופן של לכתחיל, ובכל זאת החסרנו איזו שם מפרטיה, דקדוקיה והידוריה, ואפשר לחזור ולקיים את המצווה עם כל ההשלמות, ואדם לא יצא נפסד. ידוע בעולם הישיבות בשם הבריסקרוב, אדם שיש לו שני אתרוגים בסוכס. אתרוג אחד ספק כשר, אבל יפה ביותר. אתרוג שני ודאי כשר, אבל לא כל כך יפה. על איזה משני אתרוגים יברך? הסברה הפשוטה, מה שנקרא אולי דאז בלבטים, קודם כל, קח את האתרוג הכשר. אחר כך אם אתה רוצה להדר, קח את האתרוג היפה יותר. מה רבי סקרוב זה טעות? כי אם כבר יצאתי ידי חויבו, כבר הפסדת את הידור. אין טעם לחזור וליטור את המעודר. ולכן עדיף לקחת קודם את המעודר, שהוא ספק אשר. אולי יתמזל מזלנו לקבל מצווה, לקיים מצווה, אם זה כלי ואמביו, מצווה בידורה. ואם האתרוג לא כשר, זה ודאי לא נתפס כהפסק, כי זה קשור למצווה, ואחר כך אתה מוודא שקיימת את המצווה. האם מה שאני אומר סותר את דבריו של הבריסקרוב? גם אם יש סתירה, אני עומד על דעתי, משום שיש לי ראיות גמורות למה שאני אומר, מלבד הראיות שכבר אמרתי. אבל לא בהכרח יש סתירה, ויש מקום לחלק בין הידור מצווה, שאין בו חסר כלשהו בגוף המצווה. הידור מצווה זה גדר חיצוני, כללי, שוויוני בכל המצוות כולם. זה הכלי ועשנו לפונו במצווה. ומצד הידור מצווה אין הבדל בין טלס נוע לציצס נוע לשויפה נוע לסוכה נוע. הכל זה זה כלי ועמבהו. ולכן אם קיימת את המצווה בשלמותה, אתה לא יכול לחזור ולקיים אותה אם זה כלי ועמבהו. אבל כאשר הוא החסיר פרט כלשהו מגוף המצווה. כגון, הוא אכל מורה לפני מצה. לא כראוי. הוא תקע שויפר, אבל לא בלי מלכי זכרוני שויפריס. וכדומה, כאשר הוא החסיר פרט מגוף המצווה, הוא יכול לחזור ולקיים אותה ולהשלים את מה שהחסיר. את החילוק הזה אני אומר רק משום שאני לא סס לחלוק על הבריס קרוב. אף על פי שיותר נראה לי שמה שאני אומר תקף גם לגבי הידור מצווה. ואם נגזר עליי לחלוק על הבריס קרוב מה שאני לא סס לעשות, אני יכול להישען על הכתפיים הרחבות של אחסם סויפון. כי במנהוג אחסם סויפון נתפס תשובה של הכסב סויפון בנועה גדול, והוא מעיד שאביו הגדול אחסם סויפון פעם היו לו שני יתרוגים. הראשון, עיינה ואסלג, מה שבזמנם היה נתפס כאתרוג המהודר ביותר בחזקס קשוס, והיה לו עוד אתרוג שהיה יפה ביותר, אבל הוא לא היה מוחזיק בהכרח כאתרוג כשר, וקודם אחסם סויפה נטל את האתרוג הכשר, ואחר כך את האתרוג היפה יותר. אחסם סויפה לא נהג כמו הבריס קרוב, ו... לשיטתי, אין בעיה לצייס ידי חויבו, ולחזור ולקיים את המצווה, לא רק להשלים את מה שחסרת בגוף המצווה, אלא גם לקיים הידור מצווה. לקראת סוף השיעור, אני אסביר שאין הכרח סתירה בין דבריי לבריס קרוב. אז קודם כל אני צריך להסביר מה שורש הדברים. למה באמת אני סבור שאחרי שקיימת מצווה ויצאת ידי חובה, אתה יכול לקיים אותה עוד פעם. אז יש חידוש של המהר"ל לגבי מצה. חידוש של הלבוש לגבי שויפה. הנציב לגבי קריאה שמע, ולדידי כל הנחלים הולכים על הים, וכל החידושים האלה חוזרים לאותו מקום. ובכל המצוות התלויות בזמן, אדם יכול לקיים ולחזור לקיים ולחזור ולקיים, ובכל פעם הוא מקיים מצווה, אף על פי שאיננו מחויב אלא פעם אחת. כותב המהר"ל בספר הגבורס, גבורס השם פרק ממחס. אף על פי שאדם יוצא ידי חוי וסמצה בכזית אחת, יש שיעור למטה אבל אין שיעור למעלה. וככל שאדם חוזר ואוכל מצה בליל הסדר, הוא מקיים מצווס בערב תויכלו מצויס. הכזית זה מה שנדרש לצייס ידי חויבו. לא מחויב יותר מכזית. אבל גם אם הוא אוכל קילוגרם מצס, כל מה שאכל זה מצווה דיורייסה של בערב תויכלו מצויס. כותב על אביש טוב קופי היי. אדם יוצא חובתו בשויפה בשלושים קוילויס. אבל גם אם הוא יתקע 100 קוילס או 200 או 300 קולות, הכל זה מצווה של יום תרוע יהיה לוחם. וכך כותב הלבוש גם לגבי לולב. מדאג בי נופק בי. אבל בכל פעם שאדם נוטה לולב בסוכס, זה מצווה של ולוקחתם לוחם. ואני אומר, כך בכל המצוות התלויות בזמן, כך גם בקריאה שמה. אדם קרא קריאה שמה שחרס ואבס יוסי דחבוסי. הוא יכול 10 פעמים לקרוא קריאה שמה לשם מצווס קריאה שמה, ובכל פעם שהוא קורא, הוא מקיים מצווה של קריאה שמה, ולא רק מי שקורא בתורה. הוא לא מחויב, הוא לא יכול לברך, אבל מצווה. ולכן לשיטתי, אדם נטל אתרוג, יצא ידי חובתו, אין שום מניעה לחזור ולקח את אתרוג יותר מהודר, ולחזור ולקיים את המצווה, אם העידו מצווה. וזה מסביר את שלושת הסוגיות שאנחנו עוסקים בהן. כזית ראשון ואפיקומן, תקיע סדם יושב, תקיע סדם עומד, מורר בקרפס, ומורר לאחר חכרת מצא בשלושתם. הוא קיים את המצווה, הוא יצא ידי חובתה, חובתו בראשונה, אף על פי שעיקר המצווה, דווקא מה שבא אחר כך, ולכן זה לא ברוך עליו התור. אז כמה ראיות אם הדברים נשמעים מחודשים. ומכיוון שזה עתה עברו עלינו ימי הפורים, אני מתחיל עם פורים. היורס המסופוקויס, קוראים גם ביודלת וגם בנטסבוב. כי ספק אם זה פורוס או מוקף. כתוב בשולחן אורך תוף להשפחס. ביודלת מברכים, בטסבוב אי אפשר לברך. למה אי אפשר לברך בטסבוב? כי זה ספק. ספק ברוכס לוקל. אז למה אפשר לברך בטסבוב? ביודלת. משום שביושלמי כתוב שביודלת כולם יוצאים ידי חובה, אפילו מוקף. גם מוקף בדיעבד יוצא ידי חובתו ביודלת. ולכן ביודלת אפשר לברך, כי זה לא ספק. ואני שואל. נמצא שבעיירות המסופקות, כשקוראים ביודלת, לא קוראים על תנאי. אם קוראים על תנאי, אז עוד פעם סופק. סופק ברוכס לוקל. אז כולם יוצאים ידי חויבה ביודלת. אז מה הטעם יש לחזור ולתלוא בתזבוב? כבר יצאתי ידי חובה. ובהכרח, יצאנו ידי חובה, ולכן הותר לנו לברך. אבל לכתחיל המוקף צריך לחוב את הסבב. חוזרים וקוראים כדין מוקפים. יש מנהג פסוקים שונים במגילת אסתר, כל הציבור אומר בקול, ואחר כך החזן קורא מתוך הכתב. לכל המנהג הזה תמוע. שהרי מיעוט של המגילה יוצאים ידי חוי וגם בקריאה שלו מן הכתב. אבל לכתחילה צריך לקרוא את כולו מן הכתב. אז למה נוהגים לצייס ידי חויבה במגילה באופן של בדיעבד? כשקראת את אותם הפסוקים שלא מן הכתב יצאתי ידי חובה. אבל זה בדיעבד. אפילו פסוק אחד שלא מן הכתב בדיעבד. אז למה אנחנו, איך השתרש בבית ישראל מנהג שגורם לנו לקיים מצווה כל כך חביבה באופן של בדיעבד? אז פעם אמרתי את הסברה הזו ברבים, ולמדן אחד אמר, לא ראיה, כי יוצאים ידי חויבס מגילה רק כשמשלימים את המגילה. זה לא נחשב כאילו על כל פסוק ופסוק כבר יצאת ידי חובה. קודם כל אני לא מקבל את הטענה הזו מן הסברה. ברור בכל המצווה שבדבר, ודאי שלא יצאת עד שגמרת, אבל כל פסוק שאתה קורא, זה מצטבר, זה מצטבר. זה לא, זה כמו סחירס, אין למשתלמס אלא לבסוף, אבל יש לנו לסחירס מתחילה ועד סוף. ואתה מקיים את המצווה איך שאתה מתקדם. אבל גם אני אקבל את טענתו, גם את הפסוק האחרון נהגו שכל אחד קורא. אז בפסוק האחרון השלמת את המגילה באופן של בדיעבד. אז הייתי בשם רב שמעון זלמן, כאשר קוראים את הפסוקים האלה, צריך לכוון שלא רוצים לצייס ידי חויבה. סותר את המשנה ברורה. המשנה ברורה כותב, שאם בדיעבד לא הקשבנו לשליח ציבה כשהוא חזר על הפסוקים האלה, אין בכך כבדה. כי כבר קראנו. ובדיעבד אדם יוצא ידי חויבה, גם שלא מן הכתב. הרי מובא לידי במשנה ברורה, שלהפך, שלא לכוון שלא לצייס ידי חויבה. ולכן גם מכאן ראיה לניהוד דעתי. יצאנו ידי חוי ובדיעבד, ולא הפסדנו. חוזרים ושומעים משליח ציבור, ומשלימים, והם בכך כל הפסד. עוד ראיה אחת, משום חשיבותה. חייב דיוראי סקריה שמה שחז וארס. בפועל, יהודים טובים קוראים קריאה שמה ארבעה פעמים ביום, ולא רק פעמיים ביום. קריאה שמה של המיטו, ומלג ישראל לקרוא פוסק ראשון, ויש אומרים פרשה ראשונה בתחילת תפילת השחר, עוד לפני פסוק דזמרה. לעולם יהיודם ירי שמיים בסייסר וגולים, וקוראים פוסק ראשון, ויש נוהגים פרשה ראשונה. מקור המנהג בטור בשם אחד הגאונים. ולמה נהגו כך? מחשש. אולי. עד שנספיק לקרוא קריאה שמה בבחוסיו, יעבור זמן קריאה שמה. ולכן קודם כל רוצים להיות בטוחים שקראנו קריאה שמה. הקריאה שמה הזו זה בדיעבד, כי זה בלי ברכות, ולכתחילה צריך שלוש פרשיות. יש אומרים אפילו שזה דאורייתא. אומר בקיבה הגה בסימן מבוב, כי שקוראים קריאה שמה לפני התפילה, צריך לכוון על תנאי. אם נספיק לקרוא קריאה שמה בבחותיה לפני סוף סוען תפילה, אנחנו לא רוצים לצייס ידי חויבו בקריאה ראשונה, אבל אם לא נספיק לקרוא קריאה שמה בבחותיה לפני סוף זמן קריאה שמה, אז אנחנו רוצים לצאת ידי חובה בקריאה ראשונה. אבל הטור לא כותב את התנאי, ואבס יוסף לא כותב את התנאי, והרמו, והמוגן אברום, ואף אחד מגדולי הפויסקים למיומות הטור, 500 שנה עד לימיו של רבי עקיבא גם. ולכן ברור בעיניי שזה לא כוונת הטור ולא כוונת כל הפויסקים בעקבות הטור. ולא כוונת הגאונים שהטור מצטט אותם. ובהכרח, קודם כל אנחנו רוצים לוודא שיצאנו ידי חובה. ואם נספיק לקרוא קריאה שמה בבחוסיו לפני סוף זמן קריאה שמה, לא הפסדנו. חזרנו וקראנו קריאה שמה, במלואה, על שלושת פרשיותיה, בברכותיה, אף על פי שכבר יצאנו ידי חויבה בדיעבד, ואין בכך הפסד. עכשיו אני רוצה לומר, אבל צודק גם רבי עקיבא גם. אף על פי שזה לא כוונת הטור ואף אחד מן הפויסקים שלפניו. אבל הוא צודק. כי ודאי יש הידור לכתחילה לקיים מצווה בהידוריה, פרטיה ושלמותה. ויש חשיבות שדווקא נצא ידי חויבו במצווה מושלמת, ולא נוסיף אחר כך. ולכן אומר בקיבגה, מה הפסד יש אם נקרא את הקריאה הראשונה על תנאי? אם אנחנו מספיקים לומר קריאה שמה בביחוסי לפני סוף זמן קריאה שמה, לא קראנו ולא רוצים יצא סידי חויבו לפני כן, קיבלנו עול מלכוס שמיים, וזה ראוי, ויאה, ונאה, ונפלא, אבל לא רוצים לצייס ידי חויבה באופן של בדיעבד, ולהשלים אחר כך. רק כשיש סיבה, סיבה של חז"ל וגדולי הפויסקים, אנחנו סומכים על כך שאפשר לצייס ידי חויבה באופן שאיננו מושלם, ואחר כך להשלים, וזה בדיוק החידוש של רב חסדא. רב הונא אומר, לא, עדיף לכוון שלא לצייס מורר בקרפס, עדיף לצייס ידי מצווה סמורר ולברך עליה דווקא לאחר המצה. בא רב חסדא ורב חסדא אומר, לא, לאחר שמלקריסוי. הסברה הכללית לאחר שמלקריסוי גובר על ההידור לצייס ידי חויבו במצווה מהודרת. וכך גם צורך לא אימא לגבי אותם פסוקים שקוראים בקול. זה מנג וסיקן. אני לא יודע מה מידת החשיבות, אבל מנג ישראל תוירו. וכך מקדם קבעו שיש פסוקים מסוימים שאולי צריכים כוונה מיוחדת, הם המפתחות של הסיפור של נס של מגילס אסתר. והמנהג הזה מספיק חשוב שנקיים מצווה באופן של בדיעבד ונחזור ונשלים אותה. אבל כשאין סיבה, אומר רבי עקיבא גם, אחוז בזה וגם את זה אל תנחי אותך. אנחנו לא מבטלים את מנהג הגאונים, קוראים קריאה שמה, אבל אנחנו מעדיפים, אם אפשר, לצייס ידי חויבו בקריאה שמה שלכתחילה, על ברכותיה ושלושת פרשיותיה. ולכן, ברור בעיניי שזה לא כוון הסתור וכל הפויסקים. אבל יש טעם בדבריו של רבי עקיבא גם. ומשום כך אני אומר, אכסם סויפה לא קיבל את דבריו של הגריז, של רבל ולביסקר, אבל אני מבין גם אותו. אולי הוא צודק. אולי עדיף לצייס ידי חויבוס אסריג עם אתרוג מהודר, מאשר קודם כל לקיים את המצווה, ואחר כך לחזור ולקיים אותה באתרוג מהודר. אקסם סויפר לא חשש לכך, והבריסקרוב אומר, כך יותר ראוי, ואני מסכים לדבריו. בכל מקום, תמצס דברינו, אני אומר חידוש גדול, ואמרתי, זה לא כוונת כל האחרונים. והדברים שלי גם קשה ליישבם בדברי התויסס פסוכם קופטס ובובה ומודלף. אז יש רששיביס שאומרים שיעור, אם יצטטו רק את המקורות שמחזקים את דבריהם. אני רוצה להאמין שאנחנו תמיד משתתלים ללמוד למיתו של תויר, ואני אף פעם לא נמנע גם להסביר את הדברים שאני חולק עליהם כמיטב יכולתי, וגם להביא את המקורות שלא מתיישבים לפי דרכי. כותבים את תויסס פסוכים קופטה סבובו מדלף, שעיקר מצווה סמורור זה מה שאוכלים אחרי המצה, ויאף על פי כן מברכים על המורה שאוכלים בקרפס, ואין זה ברוכה לבטולה, כיוון שאכל מעט סומך לברוכה. אכל מעט. משמע מלושן התויסס שהוא לא צריך לאכול כזייס. באכילה הראשונה הוא לא צריך לאכול כזייס. הוא אכל מעט מורויר כשהוא בירך. לשיטתי, הוא צריך לאכול כזייס, הוא צריך לצייס ידי חוי, ואחרת זה ברוכה לבטולה. אז הפסקה הזו בתויסס מחזקת את ההבנה המקובלת. ויאף על פי כן, אני אומר מה שנראה עיקר לעניות דעתי, בדברי רש"י, הרשב"ם וכל יתר הראשונים, ואולי אפילו בדברי התויסס. וזה מכניס אותנו לפולמוס גדול, האם כזייס מעקב בעיקר מצווה סמורר, או רק משום הברוכה, הראש הידוע שכותב שצריך לאכול כזייס מורר, כי אחרת אי אפשר לברך, כי אין אכילה פוקס מגזייס, הוונס השג אסריה בסמקוף בדברי הראש, וזו סוגיה רחבה שאני לא רוצה להיכנס עליה עכשיו. אז יש לכאורה סתירה בדברי המשנה ברורה בדיני אפיקוימן. כותב המשנה ברורה טוב עין בייז סיב קוט נחוב בייז. מי שאכל אפיקוימן שלא בהסי בו, לא יאכל עוד אפיקוימן, כי אסור לאכול אפיקוימן שני פעמים. שרציין הוא מסביר, בדיעבד נסמוך על הרביו, שסייבו לא מעכב בזמן הזה, כי בזמן הזה אין דרך אכילס מלוכם בעשה. תוף עין זין סיף קוטן דלת כותב המשנה ברורה. תה שאלה, מי שאכל אפיקוימן שלא בסייבו, אינו צורך לחזור ולאכל אפיקוימן אם קשה לו הדבר. משמע מדברי המשנה ברורה שלכתחילה ראוי שיוכל עוד פעם. אם קשה לו, לא צריך. ורבים מתקשים בסתירה שיש במשנה ברורה. כותב איגרס מוישה, צורך לא אם זה לפני ברך סמוזן, זה לאחר ברך סמוזן. ולא מבן לי, מה זה משנה לפני או אחרי ברך סמוזן? אם הוא צריך לחזור ולאכול אפיקוימן, שיהיה טוב לי להם עוד פעם, יוכל אפיקוימן. משנה ברורה משמע, הוא חייב, אבל אם קשה לו, פטור. אז יש לי רעיון ליישב את דברי המשנה ברורה, אבל אני מסופק אם הרעיון הזה לגיטימי, מתיישב או לא. ראיתי חיבורים שלמים, דקדוקי לשוינס, איך לומדים את המשנה ברורה, ואני לא מסכים עם רוב התוירס האלה. המשנה ברורה, אף על פי שכגובה הרזים גובהו. אני אומר, הרבה פעמים אני שומע מתלמיד החכמים, המשנה ברורה התקבל כפויסק אחרון משום שהחופץ חיים היה כזה צדיק גדול, ואני אומר, זה פגיע בכבודו של החופץ חיים. המשנה ברורה התקבל לא רק בגלל הצדקוס של החופץ חיים, אלא בגלל שהוא ספר מדהים, חשוב מעין כמותו, ישר כמו סרגל, מופלג ביישוס, ולכן המשנה ברורה התקבל. אין ספק שהחופץ חיים היה צדיק יסודו אלום, אבל לומר שהספר התקבל בגלל שהיה צדיק, זה לפגוע בכבודו של המשנה ברורה. כי המשנה ברורה לא פחות גאון מאשר החופץ חיים צדיק. ולא, ואחד לא צריך להפיל על השני. אבל מי שברור זה לא רמב״ם וזה לא משנייס. אני לא מקבל את כל הדקדוקים, מה, איך ללמוד את דבריו. בכל אופן, מה הספק שלי? טוב עין בייס, כאשר הוא כותב שאסור לאכול אפיקומן פעמיים, ולכן אם הוא אכל אפיקומן שלא בסיבה, שלא יחזור ויוכל, הציון הזה, הסיף קוטן, זה בדברי הרמו. טוב עין זין, סיף קוטן דלת הציון, הסיף קוטן זה בדברי המחבר. המשנה ברור הוא לא רק פוסק, הוא גם פרשן. בניגוד לאורך השולחן ולחי אודם, שכן אורך הוא, המשנה ברור גם פרשן של שכן אורך. ולכן, טוב עין בי זה ליבד הרמו. הרמו אומר שעיקר הלוכי כרביו. ואם כן כבר יצאתי ידי חוי וספק אוימן, אתה לא יכול לאכול פעמיים. אין אי אפשר לאכול פעמיים אפיק אוימן, כבר יצאת. טוב עין זין הוא הולך על המחבר. המחבר לא מקבל את הרביו. ולפי המחבר אין כאן פעמיים. כי בפעם הראשונה לא יצאנו ידי חויבו. כי השכן אורך פוסק שאפיק אוימן צריך לסי בו. ולכן לך תחילה ודאי שהוא צריך לחזור ולאכול. כי האכילה הראשונה לא יצאת. אם קשה לו הדבר, נסמוך על הרביו. הספק שלי האם אפשר שכאשר מדובר בשני פסוקים של המשנה ברורה לומר, שהפסק הזה נאמר על איבד השולחן אורך, כי הציון הוא על השולחן אורך, והפסק הזה על איבד הרמו, כי הציון, הסיף קוטן זה ברמו. לא יודע. פשוט לא יודע. נראה לי יותר שדויכק לומר כך. אף על פי שזו הדרך המורווחת ביותר ליישב את דבר המשנה ברורה, שלא יסתרו זה את זה. אבל לא יודע, כי המשנה ברורה לא שיתף אותנו בכללים שלו. למזער, אני אומר תירוץ אחר, הכל תלוי בהסך הדעת. אם הוא נזכר שלא הסב תוך כדי אכילה, או מיד לאחר שגמר את אפיקומן, שיחזור ויוכל. ואז זה נחשב כאפיקומן גדול, אין שיעור באפיקומן. אתה יכול לצי סידי חוי ובקזייס, יש אומרים לך תחיל לשני זייסים, זכר לפסח וחגיגה, אבל יכול לאכול גם חמש עשם, כמה שהוא רוצה. אז כל עוד לא השיח דעת, שיחזור ויכול, אם לא קשה לו. אבל אם הוא נזכר אחרי מים אחרונים, והשיח דעת מזמן מאכיל לספיק אוימן, אז אין לאכול פעמיים. יותר מתיישב מאשר לומר כאן, לאחר בחס המוזן, לפני בחס המוזן, זה צריך להיות מפורש. הערה אחרונה בענייני אפיקומן. רבים מתקשים לקיים את דברך שחנוך תוף רשעין זין, יהי זוהר לאכול אפיקומן עד חצות. ואנשים שמתכוננים לליל הסדר, בפרט משפחות גדולות, קשה לגמור עד חצות. רבים הקלו בהלכה הזו. במנהוג אחסם סויפה כתוב שאחסם סויפה לא אכל אפיקומן לפני חצות. הוא שמח על שיטת הרמב״ם שפוסק רבי עקיבא, סוף זמן אכילה ספסח לא יישא שחר. מוירי ורבי, הרב הקדוש מצאנז בעל דברי יצב, היו הרבה אורחים שישבו מסביב לשולחנו. הוא עצמו תמיד הקפיד לאכול את אפיקומן לפני חצות. כי שולחנו הולך לקח אצלו חמש דקות. הביאו לו חתיכת דגים אכל, חתיכת בשר, ואכל אפיקומן. אבל כל מי שישב מסביב לשולחן, התחילו לחלק את האוכל בחצות. וכולם אכלו אפיקומן בראשותו ובנוחותו שתיים אחרי חצות. והוא לא הקפיד על זה. ואני משער שזה היה המנהג של הדברי חיים, כי הרב מקלויזנבורג נהג בכל דבר לפי הדברי חיים. ישועס ינקב, היה מגדולי הדור, לפני 200 שנה, תוף ריש עין זין, תוף עין זין, יש תשובה לצדיק אחד, צדיק ששאל אותו, קשה לי לגמור את אפיקומן לפני חצות, כי אני עסוק באחרונס, והוא כותב תשובה ארוכה, להקל לו לאכול את אפיקומן לאחר החצות, ולסמוך על שיטת הרמב״ם, גם השכן אורך לא הכריע בזה באופן מוחלט, הוא כתב יהי זוהר, מי היה אותו צדק? לא כתוב בישועס ינקב, אבל יש לנו מקור אחר. בסייפה שם ושארס לנפש חיו, כתוב שזה היה רב מוישלי מסאסוב. רב מוישלי מסאסוב היה תלמידו של רבן המלך מנשנסק, של רב שמלכה מניקלסבורג, והוא פנה לישוס ינקב. ישוס ינקב היה מסנגד כידוע, אבל כנראה שהוא מאוד כיבד את הרב הזה, הצדיק הנשגב. אבני נזר בא עם עצה גאונית, וזה ידוע כתנאי של האבני נזר. אומר אבני נזר, אפשר לאכול שני אפיקוימנס. אפיקוימן אחד, כאשר מתקרב חצות, על ליבה דרבלוזה בן עזריה, שסוף זמן הכי לספס איזה חצות. אומר אבני נזר, לאחר חצות, כבר אין בעיה, כמה מחלת אפיקוימן לאחר חצות, כבר מותר לאכול לפי רבלוזה בן עזריה, כי זה לאחר סף זמן אכילס הפסח, כדי שיש את המצה בפיו, זה רק עד זמן אכילס הפסח. ולכן, הוא אוכל אפיקוימן לפי רבלוזה בן עזריה. אם הלוכה כרבי עקיבא, שהזמן הוא עד אלויס השחר, אז שאפיקוימן הזה לא יהיה אפיקוימן, והוא יחזור ויאכל אפיקוימן לפני אלויס השחר. רבים נוהגים לפי אבני נזר. יש פולמוס בקשר לבריסקרוב. אני שמעתי מתלמיד חכם חשוב, שהוא שמע מרב אברום ישוע, אני לא שמעתי מפיו, של הבריסקרוב שיב היום, שהבריסקרוב נהג לפי אבני נזר. הגאון רבי שטרנבוך מכחיש את זה מכל וכל בספר שלו. לא יודע. לא נראה לי כל כך מתאים לבריסק. ואני סבור שהעצה הזו מופרכת מיסודה. והיא נסתרת מדברי רשי, רשבם, תויסס ראש, רמב״ם וכל הראשונים כולם. עצם הנחת היסוד שישר תאמצה בפיו עד סוף זמן אכילס הפסח, אין בו שום הכרח. רשי כותב גמר סעודו סוי. כך הרשבם, כך תויסס קופחוף, כך הראש, הרמב״ם כותב, שיהיה הפסק אכילוסוי וטעם מצה בפיו. וצריך ללמוד את התקון הזו של חזל, לפי פשטס הדבורים, חזל רצו שאדם יגמור את הסעודה וילך לישון וטעם מצה בפיו. וזה לא תלוי בסוף זמן אכילס הפסח, אלא בגמר הסעודה. כלשון רשי, רשבם, ראש, טויסוויס, והרמב״ם, הפסק אכילוסוי, וטעם מצה בפיו. לא רואה כל צורך לומר, וכל הכרח לומר, שיש את המצה בפיו עד סוף זמן אכילס הפסח. אלא גמר הסעודה, ולא חשוב מתי זה יהיה. הוא צריך לגמור את אכילתו, וללכת לישון, או לקרוא קריאה שמה של שחרס, לא חשוב מה הוא עושה, וטעם מצה בפיו, כך נראה יותר לעניס דייתי. אז עסקנו היום במצה ובאפיקוימן, וגם אמרנו יסודות חשובים בשאר חלקי התורה. אחד הקטעים החביבים בגודל של פסח זה מסה ברב אליעזר, ורבי שהוא עובר רב טרפן, ורבי אלעזר בן עזריה ורקיבא שהיו מסיבים כל אותו הלילה בבני ברק ועוסקים ביציאת מצרים. ורבים תמאים, מה הביא את כל גדולי התנועם, כל גדולי הדור, לפונדק אחד, ולמה דווקא אצל רבי עקיבא שהיה הצעיר שבחבורה? רבי עקיבא היה תלמידם של רבי אליעזר, רבי יהושע, וגם של רבי טרפון, היה תלמיד חופש של רבי טרפון. שלושתם היו מבוגרים ממנו, והם היו רבותיו. ולמה כל אחד מהם עזב את ביתו, וכולם באו דווקא לבני ברק. איך זה קרה? רב אליעזר אומר במסכת סוכה, הוא מגנה את מי שיוצא את ביתו בימי החג. רב אליעזר אומר, בחג אדם צריך להיות בבית שלו, אז איך רב אליעזר? הוא עוזב את הבית שלו בלוד, ורב יהושע עוזב את הבית שלו בפקיעין, וכולם מגיעים לבני ברק. בהגדה של פסח החדש יצא לאור השנה. רבים הגיעו לכאן היום בלילה לקנות אגדות, ואני מתנצל, לצערי ושמחתי, לא נשאר אפילו אגדה אחת. כל המהדורה נחטפה, אפילו לי ולבני ביתי נשאר 4 אגדות, אין לי מספיק של הילדים שלי. אני שמח, אבל אני מצטער שלא התפסתי יותר, אבל זה כבר לא בכדי שיעשה. אז בעזרת השם, שנס תופשים פי-היי בירושלים הבנויו, לא יודע אם אז עוד יהיה מי שיתעניין בהגדה שלי, אבל אולי תלמידיי, חבריי, יצאו משום כבודי, בכל זאת אשתמש בהגדה שלי, כדי לעודד אותי. אז כתבתי רעיון שלא מצאתי לו שום מקור, אבל ליבי יואם עלי. זו הייתה אחת התקופות הקשות ביותר לבית ישראל. ואחר חורבן בית שני. 40 שנה עדיין נלחם בר כוכבא, המצביא היהודי הגדול, ורבים האמינו שיצליח להפוך את הקערה על פיה, להטות את הקו, לגבור על הרומיים, לנצח ולחזור ולבנה את בית המקדש. וככה מין רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר דו מלכה משיח, הוא אמין שבר כוכבא הוא המשיח. ואז נפלה ביתר, בר כוכבא נהרג. ויש שתי גרסאות בבבלי בירושלמי, האם הוא מת על ידי הקשת נחש, או שהרומיים הרגו אותו. ואז עננה כבדה ירדה על כל האומה כולה, וכולם הבינו, כבר אין סיכוי. הפסדנו, הבית חרב, יוצאים לגלות. אצל מי באים להתחזק בימים של חושך ענן וערפל? אצל מי? הם לא אצל רבי עקיבא. רבי עקיבא בן יוסף לימד אותנו כל דעוביד רחמון אל התו עוביד. רבי עקיבא הוא מורה דשמייצה. איך מתחזקים בימים שבהם לא רואים קרן אור. אז בסוף ברוכס, שם מסופר על הקשיים האישיים של רבי עקיבא. והוא הצדיק את הדין תמיד, אמר כל די עובד רחמון על התו עובד. אבל בסנהדרין קוף א' יש סיפור מדהים. כשחלה רבי אליעזר בן הורקנוס ונכנסו תלמידיו לבקרו, היה רב טרפן הזקן שבחבורה, פוסח רב טרפן ואומר, רבי, טויב עטו לישראל מטיפו של גשומים, טיפו של גשומים בעולם הזה, ואתה בזה ובבא. אחריו, רבי ישוע בן חנניה. רבי, טוב עתי לישראל מגלגל חמו. גלגל חמו בעולם הזה, ואתה בזה ובבא. רבי לוזה בן עזריה. טוב עתו לישראל מאב ואם. אב ואם מביאים את האדם לעולם הזה, ואתה מביא אותנו בזה ובבא. אחר כך בא תורו של רבי עקיבא. מה עוד אפשר להוסיף? גלגל חמו, טיפס על גשומם, אב ואם. אומר רבי עקיבא, רבי, חביבני יסורים. וכל פעם שאני חוזר על הסיפור הזה, רעד עובר בי. כמה אומץ, כמה גבורה צריך רבי עקיבא לעמוד, כשהוא רואה את רבו, גודל הדור מתייסר ביסוריו, שוכב על ארץ דווי, שלושת חבריו אמרו מחמאות עד השמיים, וזה מה שיש לו לומר, חביבני יסורים. איך מגיב רבי אליעזר בן הורקנוס, הקפדן הגדול, הקפדן הגדול במרחבי הש"ס? איך הוא מגיב? סמכוני ואשמע דברי עקיבא תלמידי, זו מניין לך, הוא רוצה לדעת. הוא מתעלם מגלגלך, מטיפש של גשום, הם אב והם, התשבחות והמחמאות לא מעניינים אותו, הם ממנו והלאה. הוא אומר, סמכוני, עם סמך כמובן, והוא פונה דווקא לרבי עקיבא. מניין לך שחביבין יסורים, ורבי עקיבא דורש מן המקראות. רבי עקיבא גם כשרואה את רבו מתייסר, רואה חסד, הוא רואה את לתו עוביד. אז מה הפלא? מה כסחוב גמל שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, וראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים, התחילו הם בויכם, ורבי עקיבא מצחק. רבי עקיבא גם בחשקת הגלות והחורבן, מוקם שכוסף בו, והזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים על חובה, והוא מצחק. הוא רואה את אורס הגאולה, בוקים ועולים מתוך חשקת הגלות. ולכן כולם, כל גדוי לדור, באו לראות אצל רבי עקיבא איך עורכים סדר בימי חורבן. איך אפשר להתחזק בסדר על פסח, בזיכרון יציאת מצרים, רגילים היינו, בשנים עברו, לעלות לירושלים, כל אחד עם כל פסח, עם החבורה שלו, לראות כהנים באבידוסם, נביאים בשירים ובזמרם, באים להתחזק אצל רבי עקיבא, שהוא מורה דשמייצה, שהוא זה, שתמיד ראה את חסדי שמיים, בכל מצב ובכל עניין ובכל גזירה. ולכן כולם באו כל אויסוי הלילה. לילה בדברי הנובי תמיד רמז לגלות. כל אויסוי הלילה הקשה, כולם באים אצל רבי עקיבא לבני ברק ללמוד. איך מתחזקים בימים קשים. אין לדמות את מה שעובר עלינו בימים אלה לחור בן הבייס. אבל שוב, אנחנו נמצאים בתקופה של הסטפונים. המלחמה עדיין גואשת. מי האמין לפני שישה חודשים שעדיין יהיה במלחמה שישה חודשים אחר כך? ועדיין חיילים נהרגים יום יום, ועדיין יש מאות משפחות שדואבות ודואגות ולא ישנות בלילה, מדאגה ליקיריהם שנמצאים ביד אויב. וזה שוב תקופה של הסטפונים. לא לדמות לחורבן הבית, אבל בהחלט ימים קשים שצריך להתחזק בהם. צריך להתחזק ולהאמין שבדרך מן הדרכים שנשגב מבינתנו, הקדוש ברוך יש את החשבונות שלו, וכל דאביד רחמנא לטב אביד, ולהתחזק בניסים הקטנים שרואים, ניסים שרואים גם באלה שנפצעו כל כך קשה ומתוששים, ורבים זה ממש כמו תחייה סמייסים, ורואים ישועות וניסים גם במלחמה, צריך להתחזק בניסים שרואים, וצריך להתחזק באמונה ובתוכן, וגם להתחזק בתוירו ובתפילו. אז אמרתי, אין ספור פעמים מאז תחילת המלחמה. אלה שזוכים לשבת בבית המדרש כל היום וכל הלילה. אנחנו מאמינים בדברי חז"ל במקס דף יוד, אוים דויס הויו רגלינו במלחום ובזכוס שהירושלים שויסקם בתוירו. והבאתי הרבה מקורות, גם דברי התרגום בפרשס וזויס הברוכו, סמך זבולם בצייסכו ויסוכו ביהולכו, עכשיו אנחנו בבין הזמנים. אני חושב שבתקופה הזו יש להימנע, בני תורה צריכים להימנע מלבלות בפארקים ובאתרי טבע, איך אנחנו נוכל לטייל וליהנות כאשר אחרים שוכבים בתעלות בעזה ומקיזים דם ונהרגים ונפצעים. ולכן מי שזוכה ללמוד תורה צריך גם בתקופת בין הזמנים לבוא לישיבס בין הזמנים, צריך להתחזק בכל אתר ואתר את הישיבס של בין הזמנים, במקום להשתולל בחוצות ולבלות, להתרכז בבות הכנסי, או בבות המדרוש, או להרבות בתוירה, להרבות בתפילה, לזכות אחינו כל בייס ישראל הנשואים בצורו ובשוויו. שהקדוש ברוך ירחם עלינו בחודש ניסן. חודש ניסן, אומרים חז"ל, זה חודש אשר הישועות בו מקיפות. לפי פשוטם של דברים, ישועות מקיפות אותנו. אנחנו מוקפים בישוע, זה שם ברך משמיים ובניסין. מוירי ורבי הרבה פעמים ציטט, אני חושב את בני הסוסחור, מקיפות זה גם לשון הקפה. לפעמים אתה קונה דברים בהקפה, אתה לוקח את הסחורה ואתה אומר, אני אשלם אחר כך. חודש ניסן, הקודש ברוך הוא נותן לנו ישועות בהקפה. גם אם איננו ראוי ואיננו כדאי, אנחנו מבקשים הקודש ברוך הוא תשלח לנו ניסן ונפלויס, אנחנו נשלם אחר כך. עכשיו אין לנו ממה לשלם, שלח לנו משיח צדקנו, אז נהיה צדיקים גמורים, תתעזר בסבלנות, זה החודש של ישועות בו מקיפות. הקודש ברוך הוא נותן ישועות גם בהקפה, אז אנחנו מתפללים, רבינו של עולם, גם אם איננו ראויים ואיננו כדאי, אנחנו לא ראויים, תן לנו ניסים ונפלאות וישועות, ועזרת השם, תן לנו בהקפה, תן לנו באשראי, נשלם אחר כך, שנזכה לניסים ונפלאות, שהקודש ברוך ישלח לנו משיח צדקנו ויבנה בית מקדושנו וספרותינו, ושם נוכל מן הזבוכים ומן הפסוכים, שיגיע דומם על קיר מזבחכו במהרו ויומנו אמן.